פרשת שבוע, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. התורה אוסרת על הדיין לקחת שוחד. אומר רש"י, ולא תיקח שוחד אפילו לשפוט צדק גם כן אסור. למה? כי השוחד יעבר, מי שקיבל שוחד ממנו אי אפשר שלא יתת לבבו אצלו להפך בזכותו. זאת אומרת, לא מבעיה אם הדיין לוקח, לוקח שוחד מתוך מטרה באמת, אומר לו, הוא שנותן את השוחד, שמה, אתה נתת לי $1,000, אני אסדר את הדברים לטובתך, זה ודאי שזה אסור. זה נקרא בכלל, זה עוד חוץ מהאיסור של שוחד. התורה אומרת קודם בפסוק הקודם, ושפטו את המשפט צדק. אם הוא רוצה להטות את הדין, אז הוא כבר הוא, גם בלי השוחד, אם אחד מכוון להטות את הדין, זה עבירה. אומר רש"י, אפילו אם הוא אומר, אני, תדע, הוא אומר לזה שנוזל שוחד, תדע לך, אני לא אלך לטובתך, אני לוקח את השוחד. אמר לו, לוקח את השוחד כי הוא צריך עכשיו כסף, אבל הוא אומר לו, תדע לך, שלא תחשוב, אני לא ישנה את הדין לטובתך. והוא באמת לא רוצה לשנות את הדין לטובתו. אומרת התורה, זה לא יעזור, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אומר רש"י, שקיבל שוחד ממנו, אי אפשר שלא יתת לבו אצלו להפך בזכותו. אפילו כשהוא מכוון לעשות את האמת בתת מודע, הוא סוחב את הדין לטובתו. הגר"א שואל, למה התורה אומרת כי השוחד יעבר עיני חכמים וישלף דברי צדיקים? יש פה כפל לשון. קודם אתה אומר יעבר עיני חכמים, אחרי זה אתה אומר וישלף דברי צדיקים, זה לכאורה אותה משמעות. וגם מה זה שינוי הלשונות? פה אתה אומר עברון עיניים, ופה אתה אומר סילוף דברים, פה אתה אומר חכמים ופה צדיקים. הגר"א אומר על זה תירוץ באריכות, אני אגיד בלי נדר על פי חלק מדבריו, כי איך שזה כתוב שם זה עם הרבה פרטים, נגיד בלי נדר דבר קל על פי דבריו. כשבעלי דינים באים אל הדיין לדון, יש שני דברים שצריך הדיין לברר. דבר ראשון, מה המציאות? יש שותפים, היו שותפים 5 שנים, יש ביניהם ויכוחים על הכספים, כל אחד אומר אחרת, מה הייתה המציאות? הדיין צריך להבין מתוך הדברים מה באמת היה הסיפור האמיתי כאן. ודבר שני, אחרי שהוא כבר מבין את הסיפור האמיתי, הוא צריך להבין נכון מה התורה אומרת, מה ההלכה אומרת בכזה סיפור. אומר הגר"א מווילנה, כשהדיין לוקח שוחד, בשני הדברים הוא טועה. הוא גם לא מבין נכון את המציאות, והוא גם לא מבין נכון את ההלכה. אז זה כמו התורה אומרת, יעבר עיני חכמים, זה הולך על זה שהוא לא מבין נכון את המציאות. זה עניין של חוכמה ועברון עיניים לצד שני. ויסלף דברי צדיקים, זה הולך על ההבנה הלא נכונה של התורה. זה מוגדר כסילוף דברים, וזה תלוי בצדקות, כמה שאדם יותר צדיק יותר זוכה לאורות של התורה. הדברים האלו בעיקרם נאמרו על דיין, אבל באמת הם נוגעים לעוד הרבה הרבה דברים בחיים. אני פוגש אנשים, חלקם אנשים שלא זכו להכיר את התורה והמצוות. יש אנשים שאומרים, אמנם הם לא זכו להכיר, אבל הם מאמינים בהשם, מאמינים בתורה. יש אנשים אומרים, הם לא מאמינים. בואו נעשה חשבון. בשביל שאדם לא יאמין בבורא עולם, כמה הוא צריך לעקם את השכל שלו. צייר לעצמנו משל, ראיתי אותו אני חושב פעם באיזה ספר, אחד הולך ברחוב, מוצא תיק מכובד, הוא היה על הרצפה, מרים אותו, פותח אותו, מוצא כולו מלא כסף, $1,000,000 במזומן יש שם. טוב, יש מצוות עשה מן התורה, השבת עבדה, זה מה שצריך עכשיו לעשות, לחפש למי זה שייך, לברר למי זה שייך ולהחזיר לו. אבל היצר הרע שלו התגבר עליו, רחמנא ליצלן, והחליטו לוקח את זה לעצמו. סגר את התיק, הלך הביתה, שם את זה בבית וזהו. אבל באותו ארץ הוא היה גם, מלבד שהתורה מצווה על השבת עבדה, היה גם חוק מחוקי המדינה שמצווה על השבת עבדה. השוטר ראה אותו איכשהו מרים, איכשהו לוקח, הלך אחריו, דפק בדלת, אומר לו, תשמע, אתה אולי לא יודע את החוק. החוק פה שאם מישהו מוצא משהו ששייך למישהו, הוא צריך לבוא לשלטונות ולתת את זה. הוא לא יכול לקחת את זה הביתה. אתה כנראה לא ידעת את החוק, אז בוא עכשיו תביא את זה לאיפה שצריך, לתחנה ששם זה צריך להיות. אמר לו, אני יודע את החוק ואני משאיר את זה אצלי בבית, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. אמר לו, תדע, אם אתה כך תעשה אני אתבע אותך למשפט. אתה תתבע למשפט, אין בעיה. טוב, השוטר הלך אחרי שבוע, הוא מקבל הזמנה למשפט. אומרים לו החברים שלו, תשמע, שגית, אתה היית, תיקח עורך דין. אמר, אני לא צריך עורך דין, סתדר לבד. אומרים לו, תשמע, זה יכול להיות ככה, יכול להיות אולי מאסר אפילו, זה סכום גדול. אומר, לא רק שלא יהיה מאסר, עוד ישירו את התיק עם הכסף אצלי, אתם תראו, אני יודע לטעון יותר טוב מכל עורכי דינים. טוב, הגיע היום של המשפט, שואל אותו, העד העיד נגדו, מה שהוא ראה אותו עושה, שואל אותו השופט, מה יש לך לענות, אתה מכחיש? אומר, אני לא מכחיש, הסיפור נכון, אבל הוא ראה רק חצי הסיפור, לא ראה את כל הסיפור. אם ראה, מישהו ראה את כל הסיפור, יודע שאני צודק. מה כל הסיפור שלך? אומר, אני עמדתי שם ברחוב על הכביש, לא היה שם שום תיק, פתאום נהיה שם לבד תיק. פתחתי את התיק, לא היה שם שום דבר, תיק ריק. פתאום נהיה מיליון דולר בתוך התיק. אז למי זה שייך? לאף אחד. יש איזה בית משפט שיקבל את הטענה הזאת? שום בית משפט בעולם לא יקבל את הטענה הזאת. והוא יצטרך להחזיר להם את התיק, הם יעזו על זה השבת עבדה. עכשיו נעשה חשבון. אם על תיק אחד עם מיליון דולר בתוכו, שום בית משפט לא יהיה מוכן לקבל שזה נהיה לבד. על כל העולם כולו, השמיים והארץ, שמש, ירח וכוכבים, בני אדם, בהמות, חיות, שרצים, דגים, ויש מיליוני סוגים של בעלי חיים, ועוד כל מיני חומרים שיש בעולם, כל זה כן יכול להיות שנהיה לבד. איך יכול להיות כזה דבר? אז ודאי שחייב להיות שיש בורא לעולם. או נפרט יותר, ניקח דוגמה, היום יודעים שכל דבר מורכב מאטומים, אפילו הדבר, אחד הדברים הכי פשוטים בעולם, הכי פחות מורכבים בעולם, זה מים. ניקח לדוגמה כוס של מים, היא מורכבת ממיליארד, יש בתוכו במים מיליארדים רבים של מולקולות של מים, שבכל מולקולה של מים יש שני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, וזה רק החלוקה הראשונה. אז היא מתחלק הלאה לניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, חלק מהם עומדים, חלק מהם מסתובבים במהירות עצומה. בקיצור, בתוך כוס של מים יש בית חרושת שלם שפועל 24 שעות ביממה, יום יום, בלי שביתות עובדים ובלי הפסקות חשמל, בלי שום דבר, יומם ולילה זה עובד. איך זה יכול להיות כל זה לבד? וזה אמרנו הדוגמה מהדבר הכי פשוט, כוס של מים. יש דברים יותר מורכבים מזה, יותר מסובכים. יש המוח של האדם, זה אחד הדברים הכי מסובכים, מורכב מכל כך הרבה חלקים וכל כך הרבה עניינים יש שם, והכוח התפקוד שלו באמת כל כך חזק ומעולה. אמר לי זה אדם שהוא מומחה גם במוח האדם וגם בענייני מחשבים. הוא אמר לי, המחשב הכי משוכלל שיש בכלל בכדור הארץ היום, לא מחשב שניתן לקנות אותו בחנויות רגילות, לא מחשב שבכלל זה בהישג יד שמצד המחיר של אדם רגיל, יש את זה בסוכנויות החלל של הארצות הכי מתקדמות בעולם. אומר, המחשב הזה הוא הרבה הרבה פחות משוכלל מהמוח של האדם הכי פרימיטיבי שיש בעולם. אומר, וההבדל ביניהם זה לא הבדל קטן, זה הבדל עצום, יותר מההבדל בין המנוע של המכונית הכי ישנה שיש בעולם לבין המנוע של המטוס הכי מתקדם שיש בעולם. זה הבדל קטן לעומת ההבדל בין המוח של האדם הכי פרימיטיבי בעולם לבין המחשב הכי משוכלל בעולם. אז איך אדם יכול לחשוב שזה נהיה לבד? איך אדם יכול לחשוב כזה דבר? אבל לצערנו הגדול יש הרבה אנשים שככה חושבים. אז איך הם חושבים כך? התשובה, אומר רבנו החזון איש זצ"ל, זה הפסוק הזה, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כשאדם דן אם יש בורא לעולם או לא, זה לא סתם דיון בלי שום נפקא מינה מעשית. אדם מבין שאם יש בורא לעולם, אז הוא משועבד לבורא עולם, הוא צריך לעשות את מה שהבורא עולם מצווה אותו לעשות, ואז בן אדם קיבל שוחד. בן אדם יש לו תוכניות רחמנא ליצלן של כל מיני דברים שאסורים על פי התורה, בן אדם אם יש בורא לעולם אז הוא לא יכול לעשות אותם. הוא נעצר, רגע, אז הוא מחליט, או רגע, כשהוא דן אם יש בורא לעולם או לא, אז זה כבר, הוא מתחיל לנסות לסחוב את זה לצד הלא נכון, כדי לפתור את עצמו מלקבל עול מלכות שמיים עליו. אז מה באמת יצא? זה אומר חזון איש, מי שסובל מהבעיה הזאת, אומר לכל אדם יש שעות שהמוח שלו, הלב שלו פנוי מהתאוות, אומר כשהוא יחשוב בשעות האלה הוא יגיע למסקנה המיידית, חייב להיות שיש בורא לעולם. זה, הדברים האלו נוגעים לאנשים שלא זכו להאמין בהשם, אבל גם לנו, שאנחנו ברוך השם כולנו מאמינים, בני מאמינים בהשם יתברך, יש לנו גם נפקום לגדולה מזה. למה? כי השאלה שעומדת לאדם בחיים איך להתנהג, זה לא רק השאלה של האמונה בהשם יתברך. אדם מאמין בהשם יתברך, מאמין בתורה, לומד, מתפלל, אבל עדיין יש הרבה שאלות. יש לאדם 168 שעות בשבוע, אדם שואל את עצמו, אני צריך לעשות חשבון לפי ההיגיון, כמה מתוך ה-168 שעות האלו אני צריך לתת ללימוד התורה, לתפילות להשם וכו' וכו'. אז האדם גם פה משוחד, הוא רוצה לעשות כל מיני דברים, יש לו כל מיני טיולים, כל מיני בילויים. אדם משוחד, יומם ולילה האדם דיין, אומר בישראל מסלן צצל, אומר האדם דיין 24 שעות ביממה על עצמו, והוא דיין, זה מה שהוא אומר. והבעיה של הדיין הזה, שזה דיין שלקח הרבה שוחד, כמעט על כל דיון שהבן אדם דן הוא משוחד. אז האדם צריך לראות איך להתגבר על השוחד הזה ולחשוב בהיגיון פשוט באמת. וכשאדם יחשוב על זה בהיגיון פשוט, אדם יגיע למסקנות שחייבות להעלות אותו לקומה רוחנית יותר גבוהה. אדם יבין, אם אדם הנשמות שלנו כולנו עוד לפני שהגענו כאן לעולם הזה, הנשמות האלו היו בעולמות העליונים, ושלחו את הנשמות האלה שלנו לכאן, בשביל מה שלחו את הנשמות שלנו לכאן? ודאי שלא בשביל שטויות והבלים, רק בשביל דבר אחד, להביא את האורות הרוחניים של השם יתברך על הנשמות שלנו. ואיך מביאים את זה? על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה, על ידי קיום מצוות, על ידי זהירות מעבירות, על ידי עזרת הזולת. צריך את כל הסוגים של הדברים, זה לא אדם יגיד הוא בוחר אחד מתוך הרשימה, צריך את כל הסוגים של הדברים. זה מה שמביא את האורות הרוחניים מהשם יתברך לנשמה. אז האדם צריך להבין שזה צריך להיות האתגר המרכזי של החיים, לחשוב כל הזמן איך אני יכול כמה שיותר לעסוק בדברים האלו, שכמה שיותר מהזמן שלי יהיה נתון לדברים האלו. ואומר השולחן ערוך באור חיים סימן ר' למד א' במסילת ישרים בפרק ו', שבאמת אדם צריך 24 שעות ביממה לעסוק רק בזה, רק בעבודת השם. אבל איך אפשר? הרי בן אדם צריך גם לישון, בן אדם צריך גם לאכול. אז הם אומרים באמת הבן אדם צריך לכוון בדברים האלו, שכל המטרה שלו באמת לצורך עבודת השם יתברך. כל אדם צריך יומם ולילה להיות, כל מעשיו, דיבוריו, מחשבותיו, כוונותיו ורצונותיו, כולם סובבים סביב דבר אחד, איך אני יכול להתקרב יותר ויותר להשם יתברך. זה צריך יומם ולילה, כמו שהוא במסעת ישרים בפרק ראשון, שהאדם צריך לשנן לעצמו, כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זאת שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושבנית. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, אדם צריך בכל כוחו לרוץ אחריו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, צריך לברוח ממנו ממש כבורח מפני האש. זה תמיד צריך להיות מה שעומד מול עינינו. איך אני יכול יותר להתקרב להשם יתברך? איך אני יכול יותר להתחבר להשם יתברך? יש בהפטרה של הפרשה, ישעיהו פרק נ"א, כתוב שם, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. מביא רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בחז"ל על הכוונה של הפסוק הזה. הגמרא במסכת שבת אומרת על הפסוק בפרשת בראשית, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. יש שם כתוב בתחילת פרשת בראשית מסודר הסדר של הבריאה, אז כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, ככה כל יום עד יום שישי. אבל ביום שישי לא כתוב סתם יום שישי, אלא יום השישי עם אי הידיעה, מה שאין כן בשאר הימים שלפני כן לא כתוב עם אי הידיעה. שואלת הגמרא למה? אומרת הגמרא שזה בא לרמז ליום השישי הידוע, שהכוונה לשישה בסיוון, שבו ניתנה התורה לעם ישראל, חג השבועות בו סיוון, שבו ניתנה תורה לעם ישראל. מה זה קשור לבריאת העולם? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם מעשה בראשית, עם העולם, כשהוא ברא את העולם הקדוש ברוך הוא עשה איתו תנאי, שאם בני ישראל מקבלים את התורה, יקבלו את התורה במעמד הר סיני כשיצאו ממצרים, אם באותה שעה בני ישראל יקבלו את התורה, אז טוב, העולם יהיה קיים, ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ואומרת הגמרא שלא רק שהיה תנאי כזה עם מעשה בראשית, אלא באמת עד מתן תורה, מתן תורה היה בשנת כמדומני 2448 לבריאת העולם, רש"י בעבודה זרה בדפתת עושה את החשבון, אז מבריאת העולם ועד אז קרוב ל-2500 שנה, באמת אומרת הגמרא שהעולם לא היה יציב, העולם היה רופף עדיין, כי לא היה ברור אם הוא יתקיים או לא. זה לא רק שהיה ספק, אלא זה היה רופף העולם. מתי התייצב העולם? בשעה שבני ישראל קיבלו עליהם את התורה. הכוח של הקיום של התורה, של העולם, זה על ידי התורה. אומר רב חיים וולוז'ין לצל בספר נפש החיים, זה לא הכוונה רק שעד מתן תורה העולם היה תלוי ועומד במתן תורה, אלא גם אחרי מתן תורה, אז במה תלוי העולם? כבר קיבלו את התורה. זה עדיין תלוי בכמות הלימוד שעם ישראל לומדים את התורה. כמה עם ישראל באמת מחוברים לתורה. כל רגע ורגע שאדם לומד תורה, הוא מקיים את העולם. יש יותר, מלבד העולם הגשמי, שיש, יש חיות פנימית, אור רוחני שמחיה את העולם. אור רוחני שמחיה את העולם, כמו שכתוב ב, כמו בתפילה, אנחנו אומרים את זה, את הפסוק הזה, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל היקום כולו. על ידי מה? על ידי אורות רוחניים שהקדוש ברוך הוא נותן בכל העולם. האורות הרוחניים האלו עוברים לעולם מהשם יתברך דרך התורה הקדושה. וכמה אורות עוברים, זה תלוי לפי כמה עם ישראל לומדים את התורה. אומר נפש החיים שהדבר ברור שאם חס וחלילה היה רגע אחד שכל כדור הארץ פנוי מתורה, אין אף אחד שלומד תורה, באותו רגע היה נחרב כל העולם כולו. כי מה שמקיים ומחיה את העולם זה רק לימוד התורה של עם ישראל. וכמה שיש יותר לומדים, אז יש יותר חיות בעולם, וזה משפיע על המציאות, כמה בריאות יהיה, כמה פרנסה יהיה, וכו' וכו'. הכל תלוי בלימוד התורה. זה כוונת הפסוק, ועשים דבריי, דבריי זה התורה, לפי דרך הפשט של הפסוק, זה הולך על הנבואה של ישעיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו שיש כוח גדול בנבואה שלו, אבל דורשים את זה גם על לימוד התורה. ועשים דבריי זה את התורה בפיך של כל יהודי, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. על ידי לימוד התורה של יהודי הוא נוטע שמיים ויוסד ארץ, הוא זה שנותן את הכוח לבריאה. אבל יש כאן עוד המשך בפסוק, ולמור לציון עמי אתה. מי זה כאן ציון? זה עם ישראל. על ידי מה אנחנו עם השם? על ידי לימוד התורה. וכל יהודי שלומד תורה הוא פועל לקרב את עם ישראל להשם יתברך. אומר רבנו חזמי זצ"ל בקובץ סגרות, כשאדם יושב ולומד תורה זה משפיע על כל עם ישראל, רק לא שזה עושה מהפכה, לא שכל אחד עכשיו מתהפך להיות צדיק גמור, אבל משהו, לפחות הרהורי תשובה או משהו, הלימוד תורה יש לזה שפע רוחני על כולם. אז זה ולמור לציון עמי אתה. כתוב כמדומני בתנא דבליהו, מה כותב שם, למה זכה משה לקירון פנים בעולם הזה, מה ששאר הצדיקים זוכים לזה בעולם הבא, כמו שראינו בסוף פרשת כי תישא על קרני ההוד של משה רבנו, וגם בפרשת פנחס שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לתת מההוד ליהושע, וכמו שאומרים חז"ל שגם ליהושע היה קרני הוד, אבל אומרת הגמרא בבת ריין עמוד א' שהיה הבדל שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז אומר התנא דבליהו למה הוא זכה לזה, אז הוא אומר שהיה, אומר שם כמה דברים, אבל מהדברים המרכזיים שהוא אומר שם זה שכל ימיו היה מחפש איך לעשות שלום בין ישראל ולאבינו שבשמיים. זאת אומרת, תמיד היה המטרה של משה רבנו איך לחבר את עם ישראל להשם יתברך. אז אומר לנו כאן הפסוק, על ידי לימוד התורה אנחנו עושים את זה. כשעשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. על ידי לימוד התורה שלנו אנחנו עושים שעם ישראל יהיה עם השם. מה הפירוש של הדברים? כתוב בפסוק, פרשה של שבוע שעבר, בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת שעם ישראל נקראים בנים של השם יתברך. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא כזאת, הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לתיקוני זוהר דף קופב אומר, זה מעשה מבואר גם בקצרה בשער הגלגול, ברב חיים ויטל דצל בשער הגלגולים, אומר, החיבור הגדול שיש בין אבות לבנים, ממה הוא נובע? אומר, יש ניצוץ בנשמה של האבא שנכנס בבן, ומכוח זה זה החיבור הגדול שיש בהם. אומר לנו כאן הפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם. הנשמות של עם ישראל זה אורות רוחניים שבאים מהשם יתברך, ולכן אנחנו נקראים בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר הרמב"ן על התורה בפרשת בראשית, על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, אומר הרמב"ן שכביכול, ודאי שאפשר להגיד את הדברים כפשטן, אבל כביכול, אומר הרמב"ן, כמו כשאחד נושם לתוך האחד, אם יש אחד בלי הכרה, עושים לו הנשמה, הנשמה בלי מכשירים, הנשמה מכשירים מפה לפה, אז מהרוח שבתוך המנשים הוא מכניס לתוך המונשם. אומר רמב"ן, כך כביכול, מן דנפח מדילי נפח, כשהקדוש ברוך הוא נפח באדם ונשמת חיים, מהאורות הרוחניים של השם יתברך הוא נתן בו. וזה החיבור שלנו להשם יתברך, זה בנים אתם להשם אלוקיכם. אגב, יש כאן בהמשך הפסוק בפרשת ראה כתוב, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מה זה לא תתגודדו? אסור לעשות שריטה, כמו שכתוב בפרשת קדושים, אסור לעשות שריטה על מת. כתוב במשנה במסכת מכות, שאם אדם שרט על מת, זה לאו דאורייתא, והוא לוקה על זה. חייב מלכות דאורייתא. מה הדין אם הוא שרט שריטה אחת, והוא כיוון בה לחמש מתים? אומרת המשנה הזו, לוקח חמש מלכויות, אפילו זו אותה שריטה. מה ההבדל בין הציור הראשון שאמרנו ששרת על מת אחד שלוקח מלכות אחד, לבין שרת על חמש מתים שלוקח חמש מלכויות? זה רק הבדל בכוונה, המעשה הוא אותו דבר. אבל בלי כן הכוונה הופכת את זה כמו לשריטה על חמש אנשים, והוא לוקח חמש. ואם הוא ישרוט על מיליונים, על כל הרוגי השואה, אז רחמנא ליצלן, הוא עבר על מיליוני להבים. צריך לקוט מיליוני מלכות, הוא לא יוכל לקוט מיליונים של מלכות, כי עומדים אותו לפני המלכות שלו לסכנה. אבל על כל פנים, מצד הלאו זה מיליוני להבים. זה הלאו שאפשר להגיע בו רחמנא ליצלן למספר מלכות הכי גדול במעשה אחד. אז אפשר בדרך דרוש להגיד, למה התורה צירפה את זה, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. אז בדרך הפשט המפרשים מסבירים כמה פירושים, למה, מה הקשר בין הדברים, למה בגלל שבנים אתם להשם לוקחם לכן לא תתגודדו. אבל אפשר לפרש לפי זה בדרך תרוש בעוד עניין. אמרנו שלא תתגודדו זה לאו שלוקים עליו, וכמה לוקים זה תלוי בכוונה. אם כיוון על מת אחד הוא חייב מלכות אחד, כיוון על 100 מתים חייב 100 מלכויות. אומרת התורה, גם בנים אתם להשם לוקחם, שמה הכוונה בנים אתם להשם לוקחם? הסברנו על פי דברי הארי והגר"א, הכוונה שהנשמות שלנו זה אורות רוחניים שבאים מהשם יתברך. כמה אורות רוחניים שבאים מהשם יתברך יש בתוכנו, זה תלוי בכוונות של הבן אדם. עד כמה שאדם מכוון תמיד באמת להתחבר להשם יתברך, אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר הזוהר פרשת פקודי, כל רגע שאדם חושב על השם יתברך הוא מקבל עוד תוספת של האורות הרוחניים האלו. כך אומר הארי ז"ל, כמה שאדם יותר לומד תורה, יותר עוסק בעבודת השם, הוא מקבל עוד אורות רוחניים כאלו. אז כמה אנחנו בנים להשם, זה אפילו שכולם מבחינת המציאות עם ישראל, אבל כמה שאדם יותר מכוון את ליבו להידבק בהשם יתברך, אז העוצמה עד כמה הוא בבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם היא יותר גדולה. נחזור בלי נטר לעניינו בהפטרה של פרשת שופטים, שכתוב ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך לנטוע השמיים ולסוד הארץ ולמול לציון עמי אתה. כשיהודי לומד תורה ועשים דברי בפיך, והוא זוכה לקיים ולמור לציון עמייתה, הוא זוכה להביא אורות רוחניים. וכשאדם מביא אורות רוחניים מהשם ברך על די לימוד התורה, נכון שהעיקר הוא מביא על עצמו, אבל הוא גם מביא במידה מסוימת על כל עם ישראל. כשהוא מביא את האורות האלו מהשם יתברך על עם ישראל, זה ולמור לציון עמייתה. הוא עושה חיבור יותר גדול בין השם יתברך לבין עם ישראל. אנחנו נמצאים בראש חודש אלול, זמן של תשובה. דיברנו כבר ברמב״ם בהלכות תשובה, כתוב מהם עיקרי התשובה. העיקר הראשון, והוא החלק הקשה ביותר, זה עזיבת החטא, לשנות את הדרך בחיים. לב יודע מרת נפשו, כל אדם יודע מה הוא צריך לשנות בחיים. זה הדבר הראשון של התשובה, זה הדבר, החלק הכי הכי חשוב מעיקרי התשובה. לשנות כל אדם את המעשים שלו. זה קל לומר, השאלה איך עושים את זה באמת. כולם מנסים, אבל איך באמת מתחזקים בזה? איך להצליח בזה יותר ממה שהצלחנו עד היום? אז נדבר בלי נדר על כמה עצות בדבר. העצה אחת, יש טעות גדולה לבני אדם. שואל בני אדם, תגיד מה נראה לך, שהנשמה שלך טובה או רעה? רגילים להגיד חצי חצי, יש יצר הטוב ויצר הרע. אומר רבנו הארי, זה לא כך, חס וחלילה. הנשמה של האדם, נשמה של כל יהודי ויהודי ללא יוצא מן הכלל, זה אור רוחני שבא מהשם יתברך, והאור הזה הוא קדוש מאוד. מראריזה לנשמה של כל יהודי יותר קדושה אפילו ממלאכים. אלא אם ככה, זה איך בכלל יש לאדם רצונות רעים או מעשים רעים? מראריזה, כשהקדוש ברוך הוא שולח את האדם לעולם הזה, הוא שולח איתו שני מלווים. מלווה אחד זה היצר הטוב, מלווה שני זה היצר הזה. שתי מלווים מוכנים, זה לא חלק מהנשמה עצמה, זה רק ליווי. אומר רב חיים וולון זצ"ל בספר נפש החיים, שאנחנו רואים את זה חזק בפרשת בראשית בחטא הראשון. החטא הראשון בחטא יצא דעת, מי פיתה לחטא? הנחש. זה היה מישהו חיצוני בכלל. היום זה לא כך, זה בתוך הבני אדם. אומר רב חיים וולון זצ"ל, זה נהיה על ידי חטא יצא דעת, כמו שכתוב בסוק, יצא דעת טוב ורע, אומר, התערבב בה הרע בטוב. ומה האסון הגדול שבא העירוב הזה? שהיצר הרע מתחפש כאילו לטובת האדם, ויותר מזה כאילו הוא חלק מאדם. באמת כל המטרה של היצר הרע זה להזיק לאדם. אומר האריז"ל, מה המטרה בכלל שהיצר הרע מנסה להכשיל את הבני אדם? אומר האריז"ל, לכל יהודי שמרו בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה של היהודי בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, ואם הם מצליחים לגנוב מהשפע הזה, אז זה אסון גדול, זה הפסד עצום לבן אדם. הרבה פעמים בן אדם קורא לו כל מיני דברים, או שלא מצליח בכל מיני דברים, וסיבת הדבר הוא כי כוחות הרע גנבו לו מהשפע. איך הם יכולים לגנוב לו מהשפע? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם האדם חס וחלילה נכשל בעבירות, או נמנע מלעשות מצוות, או שמונע את עצמו מלעשות מצוות, אז זה נותן כוח לכוחות הרע, לגנוב מהשפע. יוצא לפי זה שהיתר הזה האויב הכי גדול של האדם. ואומר האריז"ל, שלכן המילה שפע והמילה פשע זה בדיוק אותם האותיות, רק בשינוי הסדר. כי כל המטרה של כוחות הרע לגנוב, כל המטרה של כוחות הרע להכשיל את הבן אדם בפשע, זה כדי לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא אליו יבוא אליהם. והבן אדם צריך להבין את זה. הבעיה שהיתר הרע מתחפש כאילו הוא לטובת הבן אדם, ולא רק כאילו הוא לטובת הבן אדם, אלא כאילו הוא חלק אפילו מהבן אדם. ועל ידי זה הוא מפיל את הבן אדם בפח, אדם לא יודע להיזהר ממנו. אדם חושב את זה לטובתו. אדם אומר, בלב, הנה אני אומר על עצמו הבן אדם, הוא רואה, הנשמה שלו חצי רע, חצי טובה, אז הוא גם כך חי. והוא לא מבין שזה לא כך. הנשמה כולה קודש. הנשמה רוצה רק להתקרב להשם יתברך. משל, למה הדבר דומה? שתי ארצות שהיו במלחמה, ארץ א' וארץ ב'. וארץ א' תמיד מנצחת. למה? יש לה איזה מדען שעושה פצצות מצוינות כל שנה יותר חזק, כל שבוע יותר חזק משבוע שעבר, ואין לארץ ב' איך להתמודד עם זה. מה עשו ארץ ב'? בלילה כשהוא יושן בבונקר ששם עושה את הפצצות, חדרו לשם וחיזקו את ההרדמה שלו. אחרי זה חטפו אותו, הביאו אותו לארץ ב', שמו אותו בבונקר דומה. כשהוא התעורר אומרים לו שמסיבות ביטחוניות הביאו אותו מבונקר לבונקר, אבל הוא נמצא עדיין באזור שלו. אז הוא ממשיך לעשות פצצות, רק הוא לא יודע שעכשיו במקום להרוג בזה את הסונים שלו, הורגים את החברים שלו. הוא ממשיך באותו חשק, באותו זריזות, להמשיך לעשר פצצות. אבל אם יוודע לו פעם על ידי איזה התלחשויות מסביבו שהוא בשבי, מיד הוא יפסיק לעשות את הפצצות, מיד הוא ינסה לברוח לארץ שלו. אתה לא תשאל איך הוא הצליח לעשות כזה שינוי ברגע. הפוך, הוא חוזר אל הטבע הטבעי שלו, שהוא רוצה להיות במדינה שלו עם הידידים שלו. זה מה שקורה אצל הבן אדם. היצר הרע הוא האויב של הבן אדם. הוא, כל המטרה של היצר הרע להילחם באדם זה לגנוב מהשפע שלו. רק איך הוא עושה את זה? אם היצר הרע יבוא לבן אדם יגיד לו שלא יקום לתפילה כי הוא רוצה לגנוב לו מהשפע, בן אדם ירוץ לתפילה. אם היצר הרע יבוא לבן אדם יגיד לו שהוא רוצה לקחת אותו לאיזה בילוי לא טוב כי הוא רוצה לקחת לו מהשפע, הבן אדם יסגור את עצמו בבית הכי חזק. אז מה עושה היצר הרע? משקר את הבן אדם שהוא רוצה לטובתו, ולא רק שהוא משקר אותו שהוא רוצה לטובתו, הוא משקר אותו שהוא חלק ממנו, ואז הבן אדם לא נזהר ממנו. אבל ברגע שהבן אדם מבין את האמת שבאמת היצר הרע זה האויב שלו, ברגע הבן אדם מקבל כוח להילחם ביצר הרע ולשבור אותו. זה עצה אחת שיכולה לעזור לבן אדם לשנות במהירות הרבה מהמעשים שלו, כשהוא יבין שמי שחוסם אותו מלשנות זה האויב הכי גדול שיש לו. ועצה שנייה, להרבות כמה שיותר בחיבור הנפשי להשם יתברך. כמה שאדם יותר מדביק את נפשו בהשם יתברך, הוא מקבל עוצמות רוחניות שנותנות לו את הכוח לשנות את המעשים שלו. מה זה לחבר את עצמו להשם יתברך? אפשר על ידי תפילה, אפשר בעיקר על ידי תפילה ותורה. על ידי תפילה ותורה. כתוב בנביא בספר שמואל בפרק א' שחנה הנביאה אמרה לתפילה שלה, ואשפוך את נפשי לפני השם. מה הכוונה? למה תפילה בכוונה נקראת שפיכת הנפש של השם יתברך? ואיזה סוג כוונה נקרא כך? הכוונה היא כזאת, אם למשל, לדוגמה, יש מעיין של מים, כל המים מחוברים לשורש המעיין. אם אדם לוקח דלי וממלא מהמים, עכשיו המים האלו שבדלים מופסקים מהמעיין. עכשיו אם הוא שופך את הדלי בחזרה למעיין, ברגע שהמים נוגעים במעיין הם כבר שוב פה מחוברים למעיין. אותו דבר הנשמה. הנשמה שלנו באה מאורות עליונים גבוהים מאוד בשמיים. כשהנשמה הזאת נכנסת בגוף הגשמי, במידה מסוימת נהיה פירוד בין שורש הנשמה הרוחני בעולמות העליונים לנשמה. ודאי שלא לגמרי פירוד, יש חיבור, אבל במידה מסוימת. אדם יכול להתפלל מתוך דבקות בהשם, אז כביכול כמו זה ששופך את הדלי בחזרה למעיין, הוא מחבר את הנשמה בחזרה לשורשה. וכשהאדם עושה את זה, אז הבן אדם מקבל עוצמות רוחניות שנותנות לו את הכוח באמת לשנות את אותם המעשים שלו שצריכים שינוי. הדברים האלו נכונים תמיד, אבל בפרט עכשיו, חודש אלול, שזה חודש של תשובה, צריך כל אדם ליתן לליבו לחשוב איך אני באמת מתקדם בעבודת השם יתברך. לא לנוח ולא לשקוט, לראות איך אפשר יותר להתמיד בתורה, איך אפשר יותר להתפלל בכוונה, איך אפשר יותר לשמור על העיניים, לשמור על הדיבור, וכן על הלב יודע מרת. ארבעת הדברים האלו שאמרנו, זה דברים שבדרך כלל רוב העולם צריכים חיזוק בזה. כשלדבר אני עצמי יותר גרוע מן האחרים, אולי נזכה להתחזק בעזרת השם. אבל גם דברים אחרים, כל אדם לב יודע מרת נפשו, מה צריך, בפרט מי שעוד לא זכה, אפילו את הדברים הבסיסיים, שמירת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, לדעת שזה עכשיו הזמן לשנות. תמיד זה הזמן לשנות, אבל עכשיו ביותר. יש סייעת הנשמה המיוחדת בחודש הזה להתקרב יותר להשם דברך, לחזור בתשובה יותר, כל אחד ישתדל כמה שיותר. יש לנו אמירת הסליחות בימים האלו. אצל הקהילות של הספרדים מתחילים בלי נדר בעזרת השם כבר במוצאי שבת, אמירת הסליחות, לראות כל אחד ישתדל לפי יכולתו כמה שיותר לעשות את זה בשפיכת הלב, כמה שיותר לעשות את זה בכוונה, לראות מתוך כוונה של התחברות להשם יתברך. ועוד דבר יש במיוחד בעניין הסליחות בכוונה. כתוב בספר נהר שלום של רבנו הרשש, הוא אומר, כשאדם עושה מצווה, יש לנפש של האדם חמש חלקים, נפש מלמטה ללמעלה, הסדר שלהם, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה זה החלק הכי גבוה, הכי עמוק. אומר רבנו הרשש, אם האדם עושה מצווה בלי התלהבות, הוא לא מביא את ההערה באופן ישיר ליחידה. מגיע גם ליחידה, אבל זה לא העיקר. אבל אם אדם עושה את המצווה בהתלהבות, ראות העילה, רצון פנימי, אז על ידי זה באה הערה חזקה מאוד גם לחלק הכי חשוב, שהוא היחידה. לצד שנכנס וחלילה בעבירה, אם האדם נכשל את זה בלי רצון חזק, אז הפגם ביחידה הוא לא, אז לא כל כך פגם ביחידה. אפילו פגם בנפש זה חמור מאוד, שבן אדם לא יחשוב שזה לא נורא, כל עבירה זה נורא והיום, אבל כל פעמים זה פחות. אבל אם אדם עשה את העבירה בהתלהבות, אז הפגם יותר עמוק, ממש ביחידה. כשאדם עושה תשובה, מאוד חשוב שהתשובה והצער יהיו לא פחות בעומק הנפש ממה שהיה העבירה. זאת אומרת, רבנו עונה בספר שערי תשובה, שיעור הסליחה של שהתשובה מחפרת לבן אדם, שיעור הניקוי שנהיה לנפש מן העבירות על ידי התשובה, זה תלוי כפי השיעור כמה הצער של האדם על העבירה. לכן יש לנו, זה מהסיבות שיש לנו את עניין אמירת הסליחות, הרבה הזדמנויות לבן אדם להצטער על העבירות, להתחנן להשם דברך שיסלח לנו על זה. אבל לא מספיק להתחנן להשם דברך שיסלח לנו על העבירות, צריך גם להתחנן להשם דברך שישמור אותנו בעתיד מהעבירות, ושיזכה אותנו בעזרת השם כמה שיותר להתקרב להשם דברך, כמה שיותר להתחבר ללימוד התורה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם דברך, כמה שיותר להתחבר ללימוד התורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרב ימינו אמן, ובביאת משיח צדקנו מרב ימינו אמן.